הנה אנחנו בספר אורות מת הרב קוק, בחלק הנקרא אורות ישראל, ואנחנו בעמוד 9 כבר? כן, עמוד 9, פסקה זין. כן, אנחנו עסוקים בכל הנושאים שקשורים לאהבת ישראל. האהבה העדינה להקניינים הרוחניים של האומה אומרת היא ממש מה שאומרת יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה, ורק חסרון הבנה יביא לאומרים הללו בעלי הביטוי המחולף לחשוב שהם מתנגדים זה לזה. יש הביטוי של הוקרת האומה ואהבת כבודה אומר יותר יראת שמיים ואמונה ממה שהביטוי של יראת שמיים ואמונה בעצמו אומר. טוב, מה הרב, למה דבריו מכוונים? יש החל מהמאה ה-19, אפשר לומר, התפתח שיח לאומי בעם ישראל, לאו דווקא אגב ציוני, אבל לאומי. למשל אצל המשכילים במזרח אירופה החליטו שיש מה שנקרא תרבות יהודית, והתרבות היהודית מבחינתם איננה דתית, איננה קלאסית, איננה מזדהה, מתלכדת עם הנאמר בבית הכנסת, אבל יש אהבת ישראל ואהבת הקניינים הרוחניים של האומה. אז יש מה שנקרא חוכמת ישראל. חוכמת ישראל זה, או בגרמנית Wissenschaft des Judentum, הכוונה ההתפארות של חוגים, הרבה פעמים אקדמיים, ההתפארות בחוכמת היהדות. הנה, לנו יש פילוסופים גדולים, ויש לנו רופאים, ויש לנו אומנות יהודית, אבל זה לא זהה עם יראת שמיים הפשוטה, או ביידיש פרוסט פרומקייט, כן, שמקובלת בציבור הקלאסי. אומר הרב, סך הכל יש פה רק אי הבנה לגבי הביטויים, כי מצד האמת זה וזה מכוונים לאותו הדבר. רק שלפעמים אותה יראת שמיים כפי שהיא מבוטאת בבית הכנסת היא קטנה מדי בצורתה החיצונית כדי לפרנס את הנפש, ולכן מחפשים ביטויים אחרים, אבל בעצם מתכוונים לאותו הדבר. הנה אני קורא שוב, האהבה העדינה לקניינים הרוחניים של האומה, שזה מצוי למשל אצל המשכילים, אומרת היא ממש מה שאומרת יראת שמיים הפשוטה והאמונה התמימה. ורק חסרון הבנה, כלומר יש פה סך הכל טעות בהבנה, טעות במילים, במינוח, ורק חסרון הבנה יביא לאומרים הללו בעלי הביטוי המחולף לחשוב שמתנגדים זה לזה. קוראים לזה סמנטיקה. כן. יפה, אתה אומר, הם לא רוצים להאמין לפעמים. נכון, לפעמים הדרך לומר שאני מאמין זה לומר שאני לא מאמין. כלומר, יש הבדל בין הניסוח לבין מה שבפנים. לפעמים ההזדהות עם סגנון האמונה המועבר בחברה הקלאסית הוא מקטין את הנפש יותר מדי, ולכן אין לי דרך לבטא את האמונה שלי אלא על ידי שאני אשכנע את עצמי שאני לא מאמין, כשבצד האמת אני כן. כן, זה עניין של מה שאנשים אומרים ומה שהם באמת אומרים, שזה לא תמיד זהה. יש הביטוי, הנה אומר כאן, יש, לפעמים זה קורה, לא תמיד, יש שהביטוי של הוקרת האומה ואהבת כבודה אומר יותר יראת שמיים ואמונה ממה שהביטוי של יראת שמיים ואמונה בעצמו אומר. כן? כלומר, לא תמיד אתה מצליח לבטא אמונה בצינורות המקובלים. אז אומרים את זה בסגנון של חוסר אמונה, או של החלפת האמונה בכבוד האומה וכדומה. אבל בעצם מתכוונים בעומק העומקים באותו הדבר. כן, חכם יוסף.
זה לא ללמד זכות יותר מדי?
האם זה ללמד זכות יותר מדי? אני הייתי שואל אחרת, האם זה ללמד זכות פחות מדי? תראה, אנחנו מדברים פה, סליחה, אנחנו לא מחפשים פה לטייח, אנחנו רוצים את האמת. כן, עכשיו מה שהרב קוק כאן מחפש זה לא להיות נחמד עם אף אחד, הוא רוצה את האמת. הוא רוצה להבין מאיפה באה התנועה הזאת של הוקרת האומה. למה אדם מוכיר את האומה? אז הוא, כיוון שהוא מכיר טוב את הנפש היהודית, את הנשמה הישראלית, הוא אומר לך, אני מבחין שם שזה בעצם דבקות באמונה. עכשיו, לא תמיד זה מבוטק, אפשר פשוט להכיר את האנשים ולדעת שזה נכון.
באיזה דרכים זה יכול להיראות?
באיזה דרכים זה יכול להיראות? למשל, דרך הציונות. כן? יש ציונות. אגב, יצא לי לדבר עם אחד מזקני הזקנים של התנועה הקיבוצית. יהודי בן 90. הוא אמר לי, תדע לך שאני וחבריי, דבר על אדם חילוני לגמרי, כן? אני וחבריי, יש לנו הרבה מחשבות שאנחנו לא מעיזים לחשוב אותן עד הסוף. כי אין אנחנו יודעים עד איכן זה יביא אותנו. כך הוא אמר לי. כן? בסופו של דבר, זה בצורה של אמונה. ביטויים של אמונה.
ולמוות?
לא, בכלל לא. הוא התכוון ליהדות.
כן, הוא
יצטרך לחזור בתשובה, הוא לא רוצה בדיוק, אבל הוא בעצם באיזשהו מקום, דרך ההתבוננות במה שהם עשו ב-90 השנה האחרונות, אז הוא שם לב שיש פה משהו גדול, רק לא תמיד רוצים לומר את זה בצורה הזאת. כי הדתיים מעצבנים, כי הרבנים מדירים נשים, כי כל מיני, ואיך שהם נראים, ואיך שהם גנבים, וכו' וכו'. כן? ולכן, לפעמים יותר נוח לבטא קשר אמיתי עם האלוהות, דרך אמירות כפרניות או התנהגות כפרנית. אבל אנחנו מדברים פה על השורש. כן? הוא לא אמר שהם צדיקים, הרב. או, כן, מה אתה
אומר? זה לומר או אחרי שאתה כבר יודע יש עבודה?
אתה יודע, שמעת על המושג המשפטי נסיבות מקילות?
כן.
גם לי יש נסיבות מקילות. אני יכול לכתוב לך, לך אני לא יודע, אבל לי יש נסיבות מקילות. אז אם לי יש נסיבות מקילות, אני מוכן לקבל את זה שגם לאחרים יש. לא לי, לחבר שלי בעצם. כן. לקניינים רוחניים שאני מתכוון אליהם. כן, למשל, מדינת ישראל. למשל, הרעיון שבקק"ל, בקרן הקיימת לישראל, יש החלטה שקרקעות נמכרות לגויים, אבל גם ש... המחירה היא ל-99 שנים בלבד, והם קיבלו בזה אשרה, הם אמרו מפורש, מהיובל התנכי.
זה נושא, הכי עורך דין, מה שאני יודע, אבל לפי המשפט, חוכרים את זה ל-49.
כן, אז הרעיון של החכירה ל-99 שנים, זה, הם אמרו מפורש, אלה שהקימו את קק"ל, שהם לוקחים בזה אשרה מחוק היובל המקראי. למה לא 50? כי כל דתקון רבנן כאין דאורייתא תקון, ולא כי דאורייתא תקון. בסדר? בבקשה. כן, בבקשה. הוא מדבר על התנועה הציונית, על ארגוני הספורט, מכבי, כן? הרעיונות האלה. כן, שלא לדבר גם על... עוד יותר מזה, שהם דיברו בכבוד רב... על מה שנקרא ספרותנו העתיקה. כן, במאמרי ראייה יש איזו איגרת של הרב קוק שבה הוא דן בשאלה האם אפשר לדון היום את מתנגדי הדת בישראל כאפיקורסים, כמינים וכו'. אז הוא אומר שלא. ואחד הדברים שהוא מביא, אחת הראיות, זה בגלל שמדברים בכבוד על מה שמכנים ספרותנו העתיקה. אז עצם הביטוי הזה כבר מוציא אותם מכלל אפיקורסים, למרות שהם לא בדיוק צדיקים בנושא הזה. כן, בבקשה.
הבאת בתור דוגמה את ארץ ישראל, אמרת קניין. והרב אומר באורות ישראל, באורות ארץ ישראל שזה לא קניין. אז אני באמת כאילו שההבדל, כאילו הם לקחו דברים שהם פנימיים ופשוט הפכו אותם לחיצוניים להם, מה...
אתה אומר, איך אפשר לקרוא לארץ ישראל קניין? הרי בתחילת אורות כתוב שארץ ישראל איננה קניין.
לא, אני שואל מהדוגמה שהבאת על ארץ ישראל.
זאת השאלה.
כאילו שכל דבר שפשוט הוא...
כלומר, אתה לוקח כדבר ברור, מובן מאליו, שארץ ישראל איננה קניין, ולכן אתה אומר שכאן ההתייחסות לארץ ישראל כאל קניין היא רק טיוח. נכון? זה מה שאתה אומר, כן או לא?
לא, אני שואל...
אני לא מבין את השאלות שלך אם ככה, נו. אז נסח נא דבריך.
כאילו, שהם לקחו כל דבר שהוא עצמי או פנימי והפכו אותו לחיצוני, דברים שהם באמת...
אתה אומר, כלומר, ההנחה שלך שנקחו כל דבר שהוא עצמי והפכו אותו לחיצוני, זה בגלל שאתה מניח שישנה סתירה בין האמירה שארץ ישראל היא קניין לבין מה שכתוב בתחילת הספר שאיננה קניין. עד כאן אני מבין? אז זה כן מה שאני אמרתי. לא הבנת את ההסבר שלי אותך, בסדר. התשובה היא שהרב מעולם לא אמר שארץ ישראל איננה קניין. פשוט זה הנחת יסוד מוטעת. והוא אמר שאיננה רק קניין. בסדר? בזה ענינו על השאלה. טוב. גם דובר על אהבת העברית, וכל המתייחס באהבה לעם ישראל. פסקה ח', כן, בבקשה. רק חסרון הבנה, רק חסרון הבנה, הכוונה, רק זה בלבד, חסרון, כלומר, משהו שחסר, הבנה, כלומר, שהם לא מבינים, יביא להאומרים הללו, כלומר, גורם לאותם האנשים שמדברים, שהם בעלי הביטוי המחולף, כלומר, שמשמשים בביטוי שהם הפך כוונתם, לחשוב שהם מתנגדים זה לזה. עד כאן ברור? בסדר. טוב, כן.
למה הביטויים לאהבה לקניינים רוחניים הם אומרים את זה יותר מאשר...
לפעמים זה אומר יותר, כן, נכון? נכון. כי לפעמים האמונה הפשוטה ויראת השמיים הפשוטה, זה לפעמים נובע דווקא מחלק שטחי של הנפש, ולא מהחלק העמוק. זה נובע מהנפש. מה שאין כן, ההתחברות אל האומה, זה לפעמים נובע מהנשמה. אז אם כן, זה בא ממקום מיליון יותר. בסדר? זה חיצוניות הנשמה וזה פנימיות הנפש, אבל הנפש היא תמיד חיצונית ביחס לנשמה. אם כבר עושים מפה. טוב, אז נעבור לפסקה ח', מה אתם אומרים? וואלה, נרוץ. אהבת ישראל צריכה להתפרנס. זאת אומרת, זה לא דבר פשוט ומובן מאליו. למה? לכאורה משל... אהבת המשפחה צריכה להתפרנס? לא כל כך, זה דבר מובן מאליו. אנשים אוהבים זה את זה, הם גדלו ביחד, אז הם אוהבים זה את זה.
אם לא תכניס אוכל, לא יהיה אהבה.
אז מה אתה אומר, לפרנס זה על ידי פלאפלים, המבורגר, בסדר.
כשהדלות נכנסת דרך הדלת, האהבה בורחת דרך החלון.
הנה, בוקר טוב לרב שליטה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני, משמע שהיא קניין מסוג פנימי, הנה. אז אבל מה, לגבי אהבת ישראל, זה צריך פרנסה מיוחדת. אינה דומה לאהבה הטבעית שבכל אומה שנמצאת ביחידיה. כן, כל אדם, מאיזה אומה שהיא, אוהב את אומתו. מאיפה זה בא לו? הוא לא צריך לשאול את עצמו יותר מדי, זה טבעי. כן? ההונגרי אוהב את הונגריה. כן? הרומני אוהב את הבורש. יש הכל. אז כל אומה יסודה הוא רק טבעי פשוט. הכרח החיים והקיבוץ. אנחנו הרי ביחד. מילוי הרצונות הטבעיים. הנוכרים על ידי קיבוץ שיש להם כישורים אמיצים זה לזה. כן, אנחנו צריכים הרי שתהיה לנו כלכלה משותפת ועוד כמה דברים כאלה. והרצון הזה אינו צריך להיות מתעורר על ידי סיבות לימודיות וחינוכיות, אלא מינימליות ביותר. אם כי למשל כדי לקבל אזרחות ארצות הברית, אז צריך לדעת אנגלית, צריך להכיר את ההמנון וחלקים מסוימים של החוקה. זה דברים שצריך לדעת, כמו שזה מינימום בכל זאת. אבל קישור של כנסת ישראל בנוי הוא ביותר על מאוויים רוחניים משותפים. שבעצמם הם צריכים אימוץ וחיזוק רוחני מרובה מאוד, גם בליבו של כל יחיד וכל שכן בחיי הציבור כולו. הרי העניין הרוחני הוא למעלה מהעניין הטבעי. וזה יותר קשה לפרנס מאשר עניינים טבעיים, כי הרי אם אני לא אוכל, אהיה רעב. אבל אם לא אתפלל, אני לא מרגיש דווקא רעב. למרות שהנשמה שלי רעבה, אם לא התפללתי. אבל אם לא מרגילים אותי להתפלל, אינני חש את מצוקתה של הנשמה. ולכן צריך פה פרנסה מיוחדת. כיוון שאהבת ישראל בנויה על מאוויים רוחניים משותפים, על שליחות רוחנית מיוחדת שיש לכנסת ישראל בעולם, לכן צריך פה יותר עבודה. כן. נכון. אני, אתה אומר שהזכרתי כמה פעמים את מוכר המלפפונים של השוק, שיש לו אהבת ישראל טבעית גם בלי לימוד תורה, בלי כלום. אני קודם כל מציין שהמוכר המלפפונים שדיברתי עליו, זה מדובר על מלפפונים חמוצים. דבר ראשון. לא, אם כבר אז לדייק. דבר נוסף, נכון, הוא אצלו זה טבעי, אבל יש מסביב לו אווירה שלמה. יש דמויות רוחניות שפועלות את האווירה שבתוכה הוא חי. גם אם הוא לא לומד, אבל הוא סופג את זה. מה שקרה אור מקיף של הדבר. כן. ולכן כשלא לומדים ולא מתעסקים בקניינים הרוחניים של האומה, אז יש קשיים. יש קשיים בהתחברות לאהבת ישראל. פסקה ת', כן, מה? כן, ודאי שכל אהבה צריכה פרנסה כלשהי. בין איש לאישה, ודאי שהיא צריכה, אבל גם בין איש לאישה יש ממד טבעי שמאוד עוזר לזה. כמו כן גם האהבה הלאומית. ברור שאם כל אחד יהיה אינדיבידואליסט מוחלט, זה יהרוס כל חברה. אבל זה יותר קל להשיג מאשר כשמדובר באהבת ישראל שבנויה על דבר רוחני. זה הכל. לבריאות. פסקה ת'. פסקה ת' נכנסת לעומק של הדברים שראינו אותם עד עכשיו. עד עכשיו הרב אמר, אבל מה השורש של כל דבר? כי יוצא לפי זה שיש ביהדות יסוד טבעי ויש צד לימודי. יש, הרב אומר את זה במיוחד על רקע ההתעוררות הלאומית הטבעית שבימיו. כן? ריקודי עם. איפה זה כתוב בתורה ריקודי עם? לא כתוב.
מה? שיצאו למחון?
כן, יש, אבל יצאו למחולות, כן? היו במחולות בשילו. מי אמר להם לרקוד? הרי זה לא כתוב בתרי"ג מצוות. זה דבר שבא מאופן טבעי.
גם לא כתוב שזה איסור.
לא כתוב שזה איסור. אם כן, ההתעוררות היא טבעית. היא באה מצד הטבע. יש, היה במאה ה-19 יהודי אחד בשם אליעזר פרלמן, שאחר כך קרא לעצמו שם משפחה בן יהודה. אליעזר בן יהודה. והוא ידוע בגלל שהוא חידש את העברית המודרנית. אבל חוץ מזה היו לו כל מיני דעות מוזרות, הוא היה אנטי דתי, בין היתר.
למד בישיבה.
הוא מן הסתם למד בישיבה, אני לא יודע, לא בטוח. כן, אבל כל פנים הוא היה גם אנטי דתי, והוא היו לו גם כל מיני דעות לאומיות וכו'. אז במושבה עקרון הוא ערך מה שנקרא מחולות. זה ערב ריקודים. והוא הסביר בעיתון, למה, מה קרה פתאום שיהודי עושה ריקוד? צריך להסביר. כן? לא סתם רוקדים. אז הוא הסביר שזה כדי להחזיר לאומה את שמחת החיים. מאמר בעיתון. צריך להחזיר לאומה את שמחת החיים. ואז באחד העיתונים הדתיים בירושלים, אני חושב שזה הלבנון, כתבו, אם חפץ לו מר בן יהודה בשמחת החיים, ילך לו פריזה. כי הרי בפריז יש שמחת החיים, אבל בארץ ישראל, שמחה? בשביל מה? כן, דבר מוזר. אבל התביעה הזאת היא באה בגלל התביעה של החיים הטבעיים. וכאשר יש תחייה לאומית, אז חוזרת גם השמחה הטבעית במקומה. כן, וזה התמוע בעיני אותם דתיים, בעלי היהדות הלימודית בירושלים, שפתאום שמחים סתם כך. כן, אגב, יש לציין שגם בחסידות היו התעוררויות מהסוג הזה. ראיתי במאמרים הראשונים שנכתבו נגד החסידות, כן, החרמות הראשונים שנכתבו, נגד תנועת החסידות. אז שם יש תיאורים מעניינים מאוד של ההתנהגות של החסידים. למה ההתנהגות שלהם היא התנהגות פסולה? כן, 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 בדיוק. התניה, הבעל שם טוב, כל התנועה הזאת של החסידות. אז המתנגדים לחסידות כותבים דברים מאוד מעניינים. קודם כל, מה זה שהם לובשים בגדים לבנים? כן? היו, באותם הימים היו לובשים בגדים לבנים. ללבוש בגד לבן? מה פתאום? הרי יהודי לובש שחור, זה דבר ראשון. דבר נוסף, הם קמים בבוקר ושמחים וטוב לב. מה? זה לא יומן. הם קמים בבוקר, שמחים וטוב לב, ומתהלכים אנה ואנה. טוב, אם באמת לאן נגיע עם הדברים האלה. כן, בוא. זאת אומרת, צריך להבין שדברים... כן, אז דברים שהם עבורנו מובנים, דברים המובנים אליהם, שאדם יש לו שמחה טבעית וכדומה, ושפעמים הוא רוצה לרקוד, אז הוא רוקד. הדברים האלה לא היו מובנים אליהם בזמן הגלות. היהדות הלכה והצטמקה להיות יהדות לימודית בלבד. אז הבה נראה את הדברים. האבות, סליחה, האבות, משפיעים הם את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, ומשה רבנו את הצד הלימודי. אבות, משה. אומה ותורה. אם אני לוקח את האבות לבדם, בלי משה, אז יש לי יהדות טבעית. ואם אני לוקח את משה בלי האבות, יש לי יהדות לימודית. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בבני אברהם, יצחק ויעקב כדי לתת להם את תורת משה. אם כן, יש איזו הרכבה. ההרכבה הזאת היא לא פשוטה. יש איזה מתח בין שני הממדים האלה, לאורך כל התורה כולה, אפשר להרגיש את זה, ולאורך כל ההיסטוריה כולה. יש דבר מעניין שאמר משה קצת לפני מותו. מכירים אולי זה בספר דברים, פרק ו', פסוק ד'. משה אמר, שמה, ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. זוכרים? כתוב בתורה, בפרשת ויתחנן. כשמשה אומר את הביטוי, שמה, ישראל, מי הוא כולל במילה הזאת, ישראל?
זה לא נאמר על פי הגבורה?
ודאי שזה נאמר על פי הגבורה, אבל זה משה אומר שם, זה נאום של משה בהתחלה, נכון? כן, הועיל משה באר את התורה הזאת למור, ואז משה מדבר. ואז משה אומר, שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד. למי הוא מתכוון במילה ישראל? לכל עם ישראל חוץ ממנו. כי אם לא, זה אומר נשמע.
אוקיי, שמה ישראל.
כן, שמה ישראל, אם אני אומר, למי שהוא שמה, סימן שאני לא הוא. אז משה אומר, שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד. כלומר, אל תדאגו, יש לנו אותו אלוה. כן? כלומר, היה מקום לחשוב שזה לא אותו אלוה. שהאלוה של ישראל יש לו מניעים לאומיים, והוא בא לקיים את הברית עם אברהם, יצחק ויעקב, לתת את ארץ כנען לבניהם, ומשה יש לו את האלוהים שלו, הוא נותן את התורה. אז מה הוא מגלה משה? השם אלוהינו השם אחד, זה אותו אחד. אל תחשבו שם. אם לא, משה היה אומר, נשמע ישראל. הוא אמר, שמה, גוף שני, לא גוף ראשון.
צריך להגיד את הפסוק אולי.
מה? אולי לא צריך להגיד את הפסוק. עובדה שהוא אמר אותו, בסדר? אז אני רוצה להבין מה הוא התכוון כשהוא אמר את זה. מה אתה אומר?
למה לא נגיד שזה ציווי?
זה ציווי, בסדר, אבל ציווי למי?
זה שמה ולא נשמע, כי זה ציווי.
בסדר, אבל למי הוא מצווה?
גם את עצמו.
את עצמו? לא, לא. לא, זה לא כתוב כך. כן? הוא לא כלול שם. מה אתה אומר?
אני יודע, אני מזכיר את הריבוי בשם השם בפסוק מצד האמון.
כן, נכון. זה פירוש אחר, זה פירוש אחר. אנחנו רוצים להבין מהו ההקשר שבו הדברים נאמרו. הרי מה שרש"י כותב מצד האומות, זה עבורנו. אבל מה זה אומר עבור משה? בסדר? כמו שלמשל מצאנו גם שאמרו את זה בני יעקב ליעקב אביהם, נכון? שאמרו לו, שמה ישראל אבינו, השם אלוהינו השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. כלומר, מה זה בא לומר? זה בא להרגיע את יעקב. אל תדאג, אותו אלוה יש לך ולנו. אז אם לגבי יעקב זאת המשמעות של ההרגעה, למה שזה לא ייקח לגבי משה? מובן? אז זה מה שאומר כאן הרב. כן? כלומר, אם היינו לוקחים, אולי נגיד את זה קצת חריף. לפי הרב, תורת משה בלי האבות היא חרדית. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לתורת משה לבני האבות. אז אם כך יש חיבור של שני סגנונות ביחד, וזה רצון השם. בואו נראה. האבות, הרי יש פה כמה דברים. הקשיים הקיימים כיום באהבת ישראל. האם מדובר גם על ההסתות שיש בזמן האחרון? האם הרב יוכל להתייחס אליהן? הקשיים זה כל הקשיים. אז זה כולל גם את ההסתות שיש בזמן האחרון. האם אני יכול להתייחס אליהן? לא, כי זה לא הנושא. אליעזר בן יהודה גדל בבית דתי ולמד בחיידר. טוב. אני שמעתי שהרב קוק הולך בדבר הזה אחרי הרב אליהו בן המוזג. מה חידש כאן הרב קוק? באיזה עניין הוא הולך אחרי הרב בן המוזג? לא הבנתי. הרב אליהו בן המוזג היה רב בליבורנו במחצית השנייה של המאה ה-19. יהודי מעמיק, כתב הרבה דברים חשובים, אבל ושבהרבה דברים יש דברים שדומים בין שיטתו לבין שיטת הרב קוק. אבל אני לא מבין מהו העניין שבו אתה אומר שהרב קוק הולך בו אחרי הרב אליהו בן המוזג, כך שקשה לי לדעת על מה אתה מדבר. הרי הנושא שלנו כאן זה אהבת ישראל. אני לא זוכר שאצל הרב בן המוזג יש התייחסות לנושא הזה דווקא. יש נושאים אחרים. השואל המכנה את עצמו להתפרקות הפיקציה הערבית. שלום כבוד הרב. העצבות שביהדות הגלות, האם היא רק באירופה בעקבות הכדרות הנוצרית הרקובה, או שעצבות זו הייתה גם אצל אחינו, אחד הספרדים, שתיים המזרחיים, שבוע טוב ומבורך. זו שאלה מעניינת. העצבות כחלק מעבודת האלוהים, זה מצאנו במיוחד ביהדות אירופה, זה נכון. ולא כל כך אצל לא יהדות הספרדית ולא אצל עדות המזרח, אבל אני לא יכול להגיד לך שזה לא היה קיים בכלל. אבל כדבר דומיננטי זה היה יותר אצל אחינו האשכנזים מאשר אצל אחינו הספרדים וגם אצל אחינו עדות המזרח. זה גם קשור למזג האוויר, ברור, אתה צודק. מי שחי באקלים ים תיכוני, קשה לו להיות עצוב יותר מאשר מי שחי באקלים קודר, דנמרק וכדומה. כן? מה אתה אומר? הרמב"ם?
שאנשים שהיו גרים באירופה, הם גילו שהם אנשים יותר קרים
דיבה. האיגרת שאתה אומר כאן שהרמב"ם כותב בה, היא איגרת מזויפת. זה לא הרמב"ם כותב. לא, לא, היא ידועה, מפורסמת, אבל היא לא של הרמב"ם.
איזה איגרת?
יש איזה איגרת שבה הרמב"ם מדבר על אומות שונות והאקלימים שלהם וכדומה. כן, אבל הוא מדבר על אנשי צרפת. מה, מה בהלכות דעות? שהאקלים משפיע על האנשים?
כן. יש לנו אנשים במזג
הזה. המזג, כן, אבל מזג מצד המזג הפנימי, לא מצד מזג האוויר.
כן, הוא כותב לנו, זה גם המזג הזה.
כן, אבל זה לא בא ממזג האוויר. כן, טוב, האבות. טוב, אפשר לבדוק בפנים. כן, בבקשה. כן, כן, ברור, ברור. אז יש יותר מלחמה נגד הטבע בחוץ לארץ. בחוץ לארץ אני צריך להילחם נגד הטבע שלי.
אני צריך להגביר אותו
לפלושה. בחוץ לארץ אני צריך לבטל את הגוף. איך אמר בעל חובות הלבבות? ככל שיוסיף הגוף חורבן, תוסיף הנשמה בניין. זה בחוץ לארץ, הוא כתב את זה. בסרגוסה. אומרת ישראל זה נבנה ביחד, ככה הרב מסביר באורות התורה.
זה להוריד את התאוות ולהוריד...
כן, כן. מה?
העצבות היהודית הזאת היא נובעת מכמות המצוות, מכמות הלימוד, ממה זה, מה המקור של זה של
העצבות? העצבות נובעת מהתגברות הקליפות ומהשפעת הנצרות.
רק מהשפעת, זה אין איזה, זאת אומרת, מכובד המשקל של המצוות?
לא, 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 מה פתאום. זה לא מכובד המצוות, המצוות זה לא כבד. כמה מצוות יש סך הכל? תרייג, שום דבר. אם אתה עושה חשבון...
בשבילי זה המון.
לא, זה לא המון, אני אסביר לך למה. אם אתה עושה חשבון, המצוות שנשארו בידינו מאז חורבן הבית זה 60 מצוות בערך. זה מה שיש, זהו. וגם לא כולן כל הזמן. וחלק מהמצוות הן נורא כיפיות. אז מה, כמה כבר קשה לקיים מצוות? כן, הרמב״ם כותב, במורה נבוכים חלק שלישי, שכבר ביארנו שהמצוות זה לא קשה. הוא אומר, כן. אלא מה? זה קשה למי שיש לו כל מיני פנטזיות, כן? אדם רוצה שיהיה לו 20 פילגשים, ואין לו. נורא, כן?
אז רק בגלל הנוצרות הם
הושפעו? אמרתי שני דברים, כן? התגברות הקליפות, הכוונה, כוחות הרע. זה מאז שעם ישראל בגלות, שכינה הסתלקה, אין נוכחות אלוהית, אלביש שמיים כדרות, וסק אסים כסותם.
זה יותר בגלל הקליפות, בגלל הקליפות, בגלל הקליפות, בצד הפיזי, המראה השחורה, זה גם מאכלים לא טובים.
כן, כן, גם, גם. כן, מאכלים לא טובים, אתה צודק. כלומר, אם אתה אוכל במשך 400 שנה, הרינג ורגל קרושה, אז יראה מה ש... כן?
מספיק 4 שנות.
כן. אז 400 שנה. טוב. טוב, אז מה?
לפעמים כשאתה מצמצם דבר, יותר קשה לביצוע. כאילו הבאת הכולה, כאילו היה תרי"ג מצוות, צומצם ל-60.
בסדר, בסדר, בסדר. אפשר גם להגיד. אגב, אני רוצה לספר לכם שפעם אחת הייתה חתונה של תלמיד של מכון מאיר בעיר הקודש בני ברק. הקלה הייתה ממשפחה מבני ברק, והחתן היה ממכון מאיר. וכדרכם של תלמידי המכון, הם עשו חתונה שמחה. מאוד. אחד מהצדיקים של המשפחה של הקלה אומר לדני שר חתון, אתה מכיר? אומר לו, מכון מאיר, גם יראת שמיים וגם שמחה. זה החידוש בשבילו. כן? זה לא קל. טוב. שלום הרב. למה הרב מבדיל בין האבות לתורה? הרי האבות קיימו התורה, אפילו לפני מתן תורה, תודה. נכון. הם קיימו את התורה ולא קיבלו את התורה. זה בדיוק העניין. יש להם התנהגויות ספונטניות. שיחתן של עבדי אבות, הם משוחחים, הם מקייפים להם, טוב להם, רואים את הצון וקוצרים את השדה, וחופרים בארות.
גם קיום התורה בשם היה...
וזה תורה, זה התורה שלהם. אצלנו צריך ציווי, צריך לקבל את התורה. וזה מכן משהו היתרונומי, משהו שהוא בא מחוץ לנפש האדם. יש בזה כפייה, יש בזה התגברות על הטבע. כן, בבקשה. למה אנחנו צריכים את הכפייה? כי אנחנו לא במדרגה של האבות.
אז מה, לעתיד לבוא לא נצטרך תורה?
נכון, לעתיד לבוא לא נצטרך תורה. כתוב במפורש בקהלת רבה, בעולם הזה תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. וזה מה שאמרו שעתידות מצוות להיבטל. מבאר הרב קוק באגרות ראייה, מה זה להיבטל? כמו בטל ב-60. שזה ימשיך, אבל זה לא יהיה המרכז של ההכרה. כמו למשל מה הדבר דומה, לילד בן 4 שמתאמץ מאוד לקשור את השרוכים של הנעליים שלו לבד. אחרי רבע שעה של ניסיונות כושלים, הוא גאה מאוד להציג משהו ככה לאמא שלו שדומה לקשר של נעליים, אבל זה היה כל מרכז החיים שלו. אדם בן 20, בן 40, בן 100, ממשיך לקשור את השרוכים של הנעליים שלו. אבל זה לא חשוב, הוא אפילו לא זוכר שהוא עשה את זה. אז זה דבר לגבי המצוות. בעולם הזה המצוות זה הכל. לעתיד לבוא, יהיה ודאי, מצוות קיימות, הן בטלות. מה אתה אומר?
כאילו
הרב
אומר
שזה נשמע
כאילו
שהתורה
פוגעת בחיים.
נכון, ממש ככה. ההבנה שהגוף והנפש נבנים יחד היא מטעה ומכשילה. כיוון שהיא ליחידי סגולה שהגיעו לסוף המסילה. אני ברמתי אוכל וישן כי אין ברירה. ואם אני מתפנק, אני צריך לדעת שזה מתוך חולשה. האומנם? נכון ולא נכון. כלומר, זה ברור שאנחנו מתפנקים מתוך חולשה, אבל יחד עם זה יש יותר לגיטימיות להתפנקות הזאת בארץ ישראל מאשר בחוצה לארץ. כלומר, יש פחות עבודת כפייה, הרבה פחות עבודת מאבק ופרישות בארץ ישראל, מאשר בזמן הגלות. עצבות, וחוץ מזה, בשבת, תאכל טוב, תתפנק, זה בסדר. איך אומר הזוהר? בשבת, כל דינין מתעברין מינה, אין דינים בשבת. מה זה אין דינים בשבת? כל דברי הרשות הם מצווה בשבת. עבירות הם עבירות, זה ברור. אסור לעשות עבירות גם בשבת. אבל אם אדם אוהב לאכול בשבת, שיוכל. אוהב ללמוד, שילמד. אוהב לישון, שישן. אוהב להתפלל, שיתפלל. כלומר, אין דבר שהוא אסור בעולם הרשות. לעומת זה, בימות החול, אני צריך להיזהר, אני צריך לשים לב בדיוק מה אני עושה, כמה אני אוכל, כמה אני מתפלל, כמה אני ישן וכו'. עצבות נועלת שערי שמיים. תפילה פותחת שערים נעולים. והשמחה בכוחה לשבר חומות, הבעל שם טוב. פס, יפה. כן. תורת חיים, כן, זה הצלחה. תורת חיים זה הצלחה. אבל סתם ככה, תורה אומרת לי, תקום מהמיטה, יש לך עוד מעט עובר זמן קריאת שמע. כן, זה כי אתה מצליח סינתזה, יש לך תורת חיים. אבל סתם ככה, האדם בהתחלה, הוא דווקא מאוד אוהב להיות במיטה, והתורה אומרת לו לקום מהמיטה, יש איזו סתירה, נכון?
מצד האמת היא לא פוגעת.
מצד האמת, מה זה מצד האמת? הוא מצד המציאות. המציאות זה פגיעה, כן, ודאי. כן, אנשים אומרים, המצוות זה הטבע. לכן ברגע שאני לא מרגיש שזה הטבע שלי, אני מרגיש אשם. זה לא צריך, לא צריך להרגיש אשם, זה נורמלי. אף אחד לא אמר לך שהמצוות זה הטבע שלך. זה הטבע של הנשמה שלך, לא הטבע של הנפש. אלא מה? עם התרגול, אז בסוף הנשמה חודרת לנפש. ואז יש התאחדות, יש התמזגות, עד כדי כך שאדם כבר לא יכול להישאר במיטתו. הקיצותי ואחשב, מי הוא אשר הקיצני? והנה קדוש יושב, תהילתו היצני, וישם באוזני קשב, וחזקני, וימצני, וכל עוד רוחי השב, אברך אשר יעצני, צור אשר הנשמה לו, והגביה מפעלו, ואתענג לפניו, ואתפלל לפניו, ובתפילה אתענג. נכון? ובתפילה אתענג, ובקעו דמעי ענניו, ומתקו מצוף ופנג. נכון? מה, אתה לא יודע מי כתב את זה? מה, אני אגיד, צ'רניחובסקי אתה כן יודע, כן? הרב יהודה הלוי אתה לא יודע, באמת. הרב יהודה הלוי, נו, כן.
אז זה יוצא שצורקים שאותם החצבים שנשארים בסוכה במקום שוטף, הם תרגלו, יושבת בסוכה, אפילו...
השאלה אם זאת ההלכה.
לא חסיד.
לא, אבל מה שאמרו מצטער פטור מן הסוכה זה... מה שאמרו מצטער פטור מן הסוכה התכוונו לצער מצד הטבע. מה שעל פי הטבע הייתה מגדיר כצער. לא ששכה תענוג לשבת ולקיים מצווה. זה מצד התענוג מצד הטבע. כן? טוב. תגיד לו שאני לא פה. עכשיו, אני מציע ש... אולי נצליח קצת להתקדם בפסקה, מה אתם אומרים? טוב, האבות משפיעים הם את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, שבכנסת ישראל, ומשה רבנו את הצד הלימודי. והם ממוזגים זה בזה, ומשפיעים זה על זה. ולעתיד לבוא, יתחבר לגמרי משה עם האבות. אז קוראים לזה תורת חיים. כן, משה, תורת האבות, חיים. ויגלה במשיח בצורה כלולה מכל. ולמעלה ראש ינסה הצד הטבעי שבכנסת ישראל. מה חשבתם של ישראל קודמת לכל. יש פה שאלה. אבל גם לעבירות אפשר להתרגל עד שכבר אי אפשר בלעדיהן. והרי אי אפשר לומר שזה הטבע הנשמתי. זה נכון, באמת אי אפשר להגיד שזה הטבע הנשמתי. זה הטבע של הקליפות. אדם יכול גם להתמזג עם הקליפות, זו החלטה שלו. זה ממש לא טוב, זה לא כדאי. אגב, אבל גם במצב כזה אפשר לצאת מזה, כי אין דבר שעומד בפני התשובה, ואין דבר העומד בפני הרצון. כן, בבקשה. מה זה קליפות? אני הסברתי מה זה. אמרתי, זה כוחות הרע. למה נקראים קליפות? כי הקליפות זה מה שזורקים, לא? זה גם מה ששואב כוחות מן הפרי. אבל זה גם מה ששומר. אז אפשר לעשות עם הקליפות כל מיני דברים. למשל, יש שני אופנים של אכילת תפוזים. יש מי שזורק את הקליפה ואוכל את התוך של התפוז. זה נקרא עבודת בירור ניצוצות. כן, יש לך ניצוץ, פלחים, ויש הקליפות שאתה זורק. ויש מי שעושה ריבת תפוזים. ממתיק מאוד, ואז הקליפה היא דווקא העיקר. וזה הופך להיות מעדן שהוא יותר יקר מן הפרי המקורי. אז זה נקרא העלאת עולמות. יש עבודת בירורים, יש עבודת העלאת עולמות. תלוי לפי הצדיקים.
עבודת בירורים?
כן, בירורים. בירור הניצוצות מן הקליפות. זה אכילת התפוז הראשונה. ויש שזה העלאת עולמות, שזה השימוש בקליפה במצב ממותק. העלאתה למקום עליון יותר. ואז הכל בסדר, הכל כשר וטהור. בסדר? כן. מה אתה אומר?
לפרסים יש על מי
לסמוך. לפרסים יש על מי לסמוך, שמה?
מנצלים כל דבר.
מנצלים כל דבר, כן, באמת? טוב, אשרי חלקם. שהם זכו להיות צדיקים עליונים. אני לא ידעתי. אתה אומר ליהודים מפרס או הגויים מפרס? טוב, לא יודע על מה אתה מדבר. טוב, הלאה. ויתראה לעין כל שהוא... הטבע הישראלי, שורש כל התורה כולה, וכפי תגבור את הצד הטבעי שבאומה, יתגדל העונג של חייה, והקדושה תהיה מדושנת נחת ועונג לעד קץ ותכלית, מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים. זה אהבה שבין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, שהיא כל כולה תענוג, שאין בה כל צער, לעומת כי עזה חמוות אהבה. יש אהבה שהיא כמוות, יש אהבה שהיא תענוגים. כן, מה אתה אומר?
למה הוא אמר פה את המשפט מחשבתם של ישראל קודמת לכל?
זה בדיוק זה. מה זה מחשבתם של ישראל קודמת לכל? יש שאלה במדרש רבה, שישראל קדמו לעולם, והתורה קדמה לעולם. שואל המדרש, ומי קדם למי מבין שניהם? אז אומרים, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר, שנאמר בתורה דבר אל בני ישראל. אם כן, הזהות בני ישראל קודמת לתורה. והיא השורש של התורה. בגלל שיש בני ישראל, יש להם תורה. בניגוד לתפיסה האומרת שעם ישראל מוגדר על פי התורה, להפך, התורה תתברר ותתגלה כי תלויה בישראל.
זה מופיע בצד. הוא אומר את זה של להבליט את הצד הטבעי.
הוא מביא מקור לזה שהצד הטבעי הוא עליון יותר. ככל שדבר הוא יותר נמוך בגלוי, יש לו שורש יותר עליון בנסתר. אז מדוע אמרו רבותינו, שאלמלא נשארו ישראל במצרים עוד כמה רגעים, היו נשקעים במצרים ללא אפשרות לצאת? פשוט מאוד, כי הם היו נשארים במצרים. ואז היו חפצים להיות מצרים. נכון? אגב, מה הציל את אבותינו במצרים? שהם לא שינו. מה? שמם לבושם לשונם, כן, שמם לשונם לבושם. מה זה שלושת הדברים האלה? זה סממנים לאומיים. עריות הם עברו? כן. שפיכות דמים, כן. עבודה זרה, כן. אבל שמם לבושם ובגדם, זה כן.
וגם התבוללות לא היה.
אני מסביר לך, שלושת הדברים האלה, שמם, לשונם, לבושם, אלה הם סממנים לאומיים. כלומר, כשראית, נכנסת להיכל של עבודה זרה של המצרים, יכולת לדעת מבין עובדי עבודה זרה מי הוא יהודי. בסדר? הם להם בגן מיוחד. זה כן.
אפשר לעשות העתק הדבק עליו?
מה?
אפשר לעשות העתק הדבק?
לעשות העתק הדבק. בבקשה, תעשה, על מה אתה מתכוון?
להיום למשל.
להיום, שמה, מה יש היום? מה?
מי שנשאר תקוע עם
בגדים
והלשון, איפה
שבא? היום שנשארים תקועים עם הלשון. למשל, ישראלי שיורד לחוץ לארץ, נשאר עם הדובון הצבאי, וממשיך לאכול פלאפל ולקרוא מעריב, כן.
זה האפשרות האחת.
לזה אתה מתכוון. זאת אומרת, אפשר בכל קהילה בחוץ לארץ לדעת מיהו יהודי ומיהו ישראלי. כי היהודים בקהילות הם שרידי גלות בית שני. והישראלים הם שרידי גלות בית שלישי. ולכן הם לא חיים את אותה ההיסטוריה. כי הם לא שינו את שמם, לבושם ובגדיהם.
נמצאים בארץ ולא שינו את
לפושם ואת שפתם. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אם התורה מתבררת דרך ישראל, האם זה אומר שכשעם ישראל נזעק נגד כל באישו וכו', הלכה זו מתבטלת? לא. כי התורה לא תמיד מתבררת דרך ישראל. הרי כתוב, כשההלכה רופפת בידיך, פוק חזה מה יעמד הבר. אבל כשאין הלכה רופפת בידיך, אז אין פוק חזה מה יעמד הבר. מה זה מה? על לתרגם. פוק זה צה, חזה ראה, מאי זה מה, עמה העם, דבר נוהג. כלומר, אם יש לך הלכה, אתה לא יודע מה הדין. יש לך, אפשר להגיד ככה? אפשר להגיד ככה. לא מצליח להכריע. אתה יוצא לרחוב ורואה איך העם מתנהג, אתה יודע שזאת ההלכה. פוק חזה, מה יעמד הבא. אבל זה כשההלכה רופפת, כשההלכה ברורה. אתה לא צריך ללכת לפי עמה. אלא אתה יודע מה האמת. כן. כן, הרי מה זה מחשבתם שישראל קדמה לתורה? זה ישראל בלי תורה. אז מה זה? זה ישראל הטבעי.
נכון? כאילו מחשבתי זה משהו יותר עליון, והטבעי זה משהו יותר...
הטבעי באופן גלוי הוא נמוך יותר. כי בעולם שלנו יש עליונות של הרוחניות על הגשמיות. הגשמיות מפילה את האדם. אבל בשורשי השורשים זה להפך. בשורשי השורשים יש התגלות של ייחוד הבורא, וייחוד הבורא מצוי בכל דווקא. בסדר? אוקיי. אז אפשר להמשיך אולי בפסקה, מה אתם... רגע. מה זה לבוש יהודי היום? הבגד השחור של החרדים, הג'ינס, מה? הבגד היהודי היום? זה סנדלים תנכיות, לא?
מכנס קצר.
כן, מכנס קצר? תגיד, מאיזה מחזור אתה? כן. אתה בטח במילואים משתמש בסטן. טוב. עוד מעט אתה תגיד לסיים את השיעור בשירת ההמנון, כן? טוב, איפה אנחנו? איפה אנחנו? כן, והתענוגים, כמה רוממים הם? כמה נעימים הם? כמה מפוארים הם? כמה עדינים הם? מבשמי אדניהם אנו מריחים קצת קליטת ריח טוב, ריח גן עדן. הרי בגן עדן לא היה הבדל בין הטבע לבין הנשמה. מדרגת הטבע ומדרגת הנשמה הייתה אותה מדרגה. נכון? איך קראו לנשמה שם? איש. נכון? איך קראו לטבע? נחש. נכון? אז הם היו באותה מדרגה, ויאמר אל האישה, נכון? רק אחר כך זה התהפך. איש, אישה, נחש. אבל לפני כן זה היה אותה מדרגה. ואנו מתעדנים ומתמלאים גודל קודש, שפעת קודש, רוח הקודש. כלומר, כדי להגיע לרוח הקודש במצב שבו יש התגלות של בשמי גן עדן, צריך להתחבר אל הטבע הישראלי. אם אתה אוהב את ישראל הטבעיים, יש לך סיכוי לרוח הקודש. בלי זה, חבל על הזמן. ניצוצות של אורו של משיח נכנסים בנשמתנו, והריחו ביראת אלוהים. הרי נאמר על המשיח שהוא יריח, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לן וארץ, ויקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע, ואין רשע, כי הרשעות תימחה, ועמך כולם צדיקים. ומי שריח טהרה, מקליטת ריח גן עדן של משיח בו, למשל מי זה? הרב קוק, אינו רואה חובה על שום אחד מישראל, ואהבתו לכל אחד מישראל גדולה היא לאין קץ וחקר. רואה הוא את האור הגדול. פעם היה בחור שנכנס לרב צבי יהודה קוק, היה לבוש בצורה הכי משונה שיכולה להיות, וכל פניו עגילים לכל הכיוונים האפשריים, וגם אופן סידור שערותיו היה הכי משונה שיכול להיות. ודיבר איתו הרב באהבה רבה. שאלו את הרב, איך הסתדרת איתו? אמר, אצלי ברוך השם אין עיכובים לאהבה. כן, מה שאומר כן. רואה הוא את האור הגדול שבנשמתם, את סגולת פארם, ואת זיו התשובה החופף עליהם תמיד. את ברק הקודש ואת אור השכינה שאינה זזה מהם, בכל עת ובכל זמן, בכל דרגה ובכל מקום. כלומר, כל מה שאתם יכולים לתאר לעצמכם על נפילה של יהודי, מתואר כאן. אני השם השוכן איתם בתוך תום אותם. זה כתוב. השוכן איתם בתוך תום אותם. מה? זה לא כתוב בשום מקום, הפסוק הזה. מה? לא, לא. זה קיצור של פסוק. ולא יטמאו את אוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. בין ובין כך ובין כך, בנים אתם לשם אלוהיכם, אשריך ישראל. טוב, עד כאן להיום. שלום.